אנחנו נמצאים בדקות מיוחדות מאוד, סוף יום הזיכרון, תחילת יום העצמאות. אני מבקש להתחיל בדברים הקשורים ליום הזיכרון ומשם להגיע לדברים הקשורים ליום העצמאות. עשרים ושלוש אלף 230 חללי מערכות ישראל. תחשבו רבותיי על המספר. 23,230 חללי מערכות ישראל. מספר שלגמרי לא נתפס. מה המספר הזה צריך להגיד לנו? המספר הזה של חללי מערכות ישראל יכול ליצור שתי סוגים של שאלות: מחלקת הלמה, למה זקוקים לכל כך מספר גדול כדי שנוכל לזכות במדינת ישראל, ושאלת הלמה, מה אני לומד מהמספר הזה? מה אני לוקח מהדבר הזה ש-23,230 נשמתם נתלה בשביל מדינת ישראל, כדי שעם ישראל יחזור לארצו? הרב סולובייצ'י כותב: לעולם אסור לאדם לשאול את שאלות הלמה, וחובה על האדם לשאול את שאלות הלמה. אסור על האדם לשאול את שאלות הלמה, כי אנחנו לא יודעים את חשבונו של מקום. איוב שאל את שאלות הלמה. בא אליו צופר ואומר לו: החקר אלוקה תמצא? התכלית שדי תמצא? גובהי שמיים מה תפעל? עמוקה משאול מה תדע? אין לאדם את הכוח לדעת חשבונות שמיים. כותב הרב סולובייצ'יק: אנו עומדים בפני ההיסטוריה כבפני שטיח קיר מרהיב ביופיו, אלא שאנו מסתכלים עליו מהצד הלא נכון, ורואים בו מערבולת חוטים חסרי משמעות וסדר. רק בעידן הגאולה השטיח ישנה כיוון, ואז נוכל רק להבין את מלוא הדרו של השטיח. לכן עד זמן הגאולה אסור לאדם לשאול את שאלת הלמה, אבל האדם חייב, כדי לגדול כל יום, כדי להתרומם, שכל מה שעובר עליו הוא ישאל את שאלת הלמה. ולכן אם יש נתון מבהיל כזה של 23,230 שמסרו נפשם למען מדינת ישראל ותקומת ישראל וחזרת עם ישראל לארצו, חובה עלינו לשאול מה זה אומר לנו. ואני מבקש לדבר על שלוש נקודות. מה זה אומר לנו? חז"ל אומרים: שלוש מתנות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, וכולן לא ניתנו אלא על ידי ייסורים: תורה, ארץ ישראל ועולם הבא. ארץ ישראל נקנית על ידי ייסורים. הוא מסביר המהר"ל שכאשר יש ייסורים, כאשר יש מחיר, אז האדם קונה משהו. כשאין מחיר, האדם לא קונה. ולכן הסיבה שארץ ישראל נקנית על ידי ייסורים, כדי שהעם יקנה את החיבור לארץ ישראל. כי אם לא היה מחיר, אז ארץ ישראל לא הייתה חלק ממני, ומדינת ישראל לא הייתה חלק ממני. ולכן אחד השאלות שכל בחור צריך לשאול את עצמו ביום המיוחד הזה, יום הזיכרון, איך הוא מתקשר לארץ ישראל? איך הוא מתקשר למדינת ישראל? השאלה הזו נכונה כלפי התלמידים הישראלים שהולכים לצבא, ולא רק הצבא היא התשובה, אלא הערך הפנימי, ההסתכלות הפנימית, ובוודאי נכונה לגבי הבני חוץ לארץ, שכל אחד צריך לשאול את עצמו איך בשנה הזאת הוא קונה קשר לארץ ישראל ומדינת ישראל. נקודה מספר אחד. למה מספר אחד? החובה שלי כאדם להתקשר לארץ ישראל ומדינת ישראל. נקודה מספר שתיים. כותב שלמה אומן השם יקום דמיו, שלמד פה מתוך בית מדרש, היה גאון, איש שכל כולו קישור בין שכל לרגש, כותב לאבא שלו כמה דקות לפני שהוא עוזב פה את הישיבה כדי ללכת לבקום פעם ראשונה ללבוש מדים, כמה דקות לפני שהוא מתגייס לצהל, הוא כותב את הדברים הבאים: אני שמח ואסיר תודה על כך שניתן לי להגן על חיי שלי, על חיי משפחתי ועל קיום המדינה הזאת, ולהפסיק להיות תלוי באחרים בלי לתרום. ברמה גבוהה יותר, זכות היא לי ליטול חלק פעיל בתהליך הזה ששמו מדינת ישראל, אשר יש לו ללא ספק משמעות רוחנית גדולה. אמת, דרושים מחשבה והרהור כדי לרכוש את הנכונות לתרום לכך את כל מה שיש לך, כולל חייך. אך אני מרגיש שאני מוכן לעשות גם את זה. וכשאני אומר מוכן, כוונתי להכנה שהיא עמוקה יותר מסיסמאות קולניות ומהצהרות דרמטיות. אני מוכן למסור את נפשי. כך הוא כותב לאבא שלו לפני ההליכה לבקו. עכשיו שהנקודה הזאת, כמו שאומר הרמב"ן במצווה של בהורשתם את הארץ וישבתם בה, שיש לא רק שלושה דברים של יהרג ואל יעבור: עבודה זרה, שפיכות דמים, גילוי עריות, אלא גם המצווה הזאת של הורשתם את הארץ, שלא נעזבה ביד זולתנו מן האומות. והרב יהודה דייק מהמילים האלו שהרמב"ן כותב מן האומות, שזה מצווה על כל ביחיד ויחיד להיות חלק מן האומה שתכבוש את הארץ. זה דין באומה, בכלל. וזה דורש מסירות נפש. העובדה הזאת שיש דברים שמעבר לחיים, שנותנים את החיים בשבילם, אני חושב נותנת משמעות אחרת לחיים כולם. בעולם המערבי החיים נמצאים בראש הפירמידה, הכל הוא בשביל החיים. בעולמה של תורה, קידוש השם, עבודת השם, נמצאים בראש הפירמידה. לא לחינם רבי אלימלך מליזנסק בציטל הקטן שלו, כותב שיש חובה על כל אדם לדמיין לעצמו שהוא מוסר את נפשו בשביל הדברים שהם צריכים עליהם להרג, ובזה כל אדם יקיים ונקדשתי בתוך בני ישראל. וכשראיתי את הציטל הקטן הזה שאלתי את עצמי, למה יש חובה? למה זה לא רק לאותו אדם שנמצא באותה סיטואציה? למה כל אדם יכול לקיים את זה על ידי דמיון? אלא הסבר הדברים הוא שכאשר אדם ידמיין לעצמו ומבין שיש דברים שהוא צריך למסור את נפשו, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים וארץ ישראל, אז כל ההסתכלות על החיים שלו מקבלת מימד אחר. אז כל מטרת החיים היא בשביל לא אמות כי אחיה ואספר מעשיה. עכשיו שרק אתמול כששמענו את ההספדים על הרב ליכטנשטיין, כל מה שהוא דיבר, כן, כמו שאמר הרב ביק, לא היה שום דבר כאן היתרים. כל היה חלק מעבודת השם. בעצם העלייה של הרב ליכטנשטיין לארץ, כשבתור חתן שלו יכל להיות הכל בוויו, והוא עוזב את הכל והולך לישיבה שרק מתחילה, נובעת כי ראש הפירמידה זה עבודת השם. וזו הנקודה השנייה שאני חושב שהמספר הגדול הזה צריך לתת לנו. ומכאן הנקודה השלישית. אתמול היה לי סדר מוסר מאוד גדול לכל מי שהיה בחדרי. שמענו אב שקול יעלומי כשהוא מדבר על המסר, הוא אומר תלמדו יותר תורה, כי בני נהרג וחסר תורה ואתם צריכים להשלים את התורה של בני. ואתה שואל את עצמך, מאיפה הכוחות? כשהוא נשאל על ידי אחד התלמידים איך הוא מנחים את עצמו, אז הוא ענה עם הרב קוק של אלוקי עד שלא נוצרתי, שאנחנו רואים במוצאי יום כיפור, והוא ענה לי ברור שנתנאל היה צריך להיוולד ביום הזה וללכת מן העולם ביום הזה, והוא עשה את תפקידו וזו נחמתי. ואתה שומע את הדברים ואתה שואל מאיפה הכוחות. מי ששמע את ההספד של הרב שרקי על בנו לפני שבוע שנהרג בפיגוע דריסה, והרב שרקי אומר לך בני היקר, לא קשה, כי נשמתך הצלה אולי ישירות אל מלך השלום. או מה שהוא אמר היום בהר הרצל, ההרוגים וההרוגות מבקשים מאיתנו שנהיה שמחים. ברור שזו האמת, אבל איך יש לאדם כוח להשליט את השכל על הרגש? שמעתי סיפור שהולך איתי מהיום ששמעתי אותו. הרב גניחובסקי, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת צ'ובין, כמה שנים לפני שנפטר, נפל לו השעון לארץ והשעון הפסיק לעבוד. אמר לבן שלו, צריך שעון חדש, אני צריך לדעת זמן תפילה וכו'. אמר לו הבן, נלך קודם לשען ונתקן אותו. הלכו לשען, שען מסתכל, מחליף בטריה, נותן שבע, מבקש 7 שקלים וזהו. אמר לו הרב גניחובסקי, אתה טועה בדיאגנוזה, כי זה לא הפסיק לעבוד, זה נפל, אז מה זה קשור לבטריה? אומר לו השען, אתה לא מבין, בטריה הייתה מאוד מאוד חלשה, רק כשהיא קיבלה מכה היא הפסיקה. אם היה בטריה חזקה, כשאתה מקבלת מכה היא לא הייתה מפסיקה. הוא יוצא מהשען, הוא אומר לבן שלו, שמעת? אתה מבין למה אנחנו צריכים בטריה חזקה? כדי שתמיד נוכל לראות את האמת. נשים האלו ששמענו כל החיים עבדו על הבטריה החזקה, ולכן הם יכולים להשליט את השכל על הרגש. זה תפקידנו פה בישיבה, להטעין בטריה. אם יש לאדם בטריה חזקה, הוא רואה את האמת, מסתכל על הדברים אחרת. זה שלושת הנקודות לגבי הלמה. הקנייה של ארץ ישראל, הקשר הנפשי, המסירות נפש שנותנת הבנה אחרת על כל החיים, והבטריה החזקה שרק איתה אפשר לראות את האמת. ובחמש דקות שנותרו לי אני מבקש להגיע מכאן, למרות שכבר בעצם דיברנו על יום העצמאות, על חשיבותה של מדינה וארץ, חזרה בני ישראל לארץ ישראל, אבל אני מבקש לדבר רק עוד נקודה אחת. מה האדם צריך להרגיש ביום הגדול הזה שאנחנו עכשיו מתחילים אותו, יום העצמאות? אומרת הגמרא בברכות, רבי אבא אבי כמשתמית מיני דרב יהודה דאבי באי למיסק לארד ישראל. דאמר רבי יהודה, כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר בעשה, שנאמר בבל היובהו ושם יהיו עד יום פוקדי אותם נאום השם. רבי אבא רצה לעלות לארץ ישראל, הוא ידע שרבי יהודה אומר שמי שעולה עובר בעשה, אז הוא לא נכנס לבית מדרש שלו כדי לא לפגוש אותו. מסביר הרב קוק מה חשב רבי אבא ומה חשב רבי יהודה, למה רבי אבא רוצה ורבי יהודה מה שאסור. אומר הרב קוק, בין היה המסילת ישרים מדבר על הצדיק והחסיד. הצדיק זה מי שכל המגמה שלו, כל הרצון שלו הוא לעשות רצון שמיים ולהתקרב לקדוש ברוך הוא כמה שיותר. החסיד זה מי שכל מה שמעסיק אותו זה להרבות כבוד שמיים בעולם, הוא בכלל לא מסתכל עליו, הוא רק מסתכל על להרבות כבוד שמיים בעולם. כדי שנבין את ההבדל, מה קורה אם אני שומע על איזה מישהו שעושה מעשים נפלאים, לקח יתום לביתו, האם ההרגשה שלי וואו איזה עולם הבא יהיה לו ומה יש לי, או האם ההרגשה שלי וואו איך הוא מרבה כבוד השם בעולם ואני פחות. זה ההבדל בין צדיק לחסיד. אומר הרב קוק, בן היה רב אבא היה צדיק, הוא רצה כמה שיותר קדושה, לחיות במקום קדושה. כמו שהרמב"ן אומר, כל מצווה שעושים בארץ ישראל היא בכלל אחרת ממה שעושים בחוץ לארץ. לכן הוא עולה לארץ ישראל כדי להשלים את עצמו, כדי להגיע לדבקות עצומה בבורא. רבי יהודה מסתכל על כבוד שמיים. כבוד שמיים זה כאשר יעלו לארץ ישראל בתור כלל, לא בתור יחידים. והוא מבין שעכשיו הכלל עוד לא יכול לעלות, לכן הוא אוסר על היחידים לעלות כדי שאחר כך יעלו בתור כלל. זה רבי יהודה. אומר הרב קוק, אמנם רבי יהודה לא הייתה שלמתו הפרטית נחשבת בעיניו כלל נגד שלמות הכלל, על כן ראה בארץ ישראל רק מעיין ישועה להשלמת הכלל, על כן אמר שראוי שכל יחיד לא ירשה לעצמו להנות לאור שלמותה כל זמן שלא הגיע הזמן שיוכל הכלל להנות ממנה. מה אנחנו צריכים להרגיש היום ביום העצמאות? שזכינו שהכלל נמצא בארץ ישראל? זה בעצם מה שהשתנה ביום הזה. גם לפני הכרזת המדינה היו יחידים שהיו בארץ. מתלמידי הגרא. אבל הם היו יחידים. הם לא היו אומה. האומה התהוותה ביום הזה. כשכלל ישראל נמצא בארץ ישראל, אז מתרבה כבוד השם בעולם. וזה מה שהתחדש על ידי הכרזת המדינה. וזה הסיבה למה רבי יהודה לא רצה שיעלו מבבל. הוא אמר, אם יחידים עולים, לא מתרבה כבוד השם בעולם. אם הציבור עולה, אז מתרבה כבוד השם בעולם. אשרינו שזכינו שכבוד השם מתרבה בעולם. אשרינו שזכינו שאנחנו פה בארץ, במדינת ישראל, חלק מהתהליך הזה של ריבוי כבוד השם בעולם. וכמו שדיברנו על למה ולמה, גם זה מחייב אותנו. מחייב אותנו בלהרבות כבוד השם בעולם. מחייב אותנו בלא להיות ראש קטן, אלא להשפיע, לתת. לקרב כל אחד. ניצור פה במדינה את מדינת התורה. אני חושב ההספד שנאמר היום על הרב בירן, ראיתם מה זה יוזמה? שלמה אומן השם יקום דמה באחד המכתבים כותב לסופר סמך יזהר כשהוא בן 16 בחורב, מכתב סמך יזהר כתב אצל הסופר, כתב מאמר שאין צורך לחנך לערכים, והוא לומד בישיבה תיכונית בגיל 16 והוא כותב לו מכתב כמה הוא טועה, והוא אומר לו, אנא תכתוב לי תשובה, אני רוצה להתווכח איתך, אני רוצה להסביר לך שאתה טועה. לא קיבל תשובה. אבל זה ראש גדול. וזה המחויבות שלנו כדי להמשיך להרבות כבוד שמיים בעולם. יהי רצון שכל הנקודות האלו שדיברנו, עבודת השם בראש הפירמידה, שהיא משתלטת על כל החיים כולם, ההבנה שאנחנו זקוקים לקנות הבטריה המלאה שרק איתה נוכל לראות את האמת, ומשימת חיינו להיות חלק מהכלל פה במדינת ישראל כדי להרבות כבוד שמיים בעולם.